טוב, שלום לכולם. שמי יושי פרג'ון. חלק מקצת הפרצופים אני גם מכיר, ואני אומר להם שלום כמכרים, אנשים שעוד אני לא מכיר, בעזרת השם אני מקווה שנכיר יותר בהמשך. באופן עקרוני, הסדרת שיעורים שתהיה במהלך השנה אמורה לעסוק בחמש מגילות, אבל לכבוד חודש אלול הציע הרב מאיר לחרוג מן השטנץ הזה ולפתוח באחד ממזמורי התהילים המפורסמים ביותר והנאמרים ביותר מחוץ לתפילה הקבועה, וזה מזמור כ"ז שבספר תהילים, השם אורי ואישי. לפני שנתחיל ללמוד את המזמור, אני רוצה לומר כמה מילים של הקדמה, לימוד תהילים בכלל, שאין ברירה בכל שיעור, לפחות ראשון שעוסקים בתהילים, צריך לדבר עליהם. דבר ראשון הוא שספר תהילים במהותו שונה משאר ספרי התנ"ך. הוא במהותו מייצג כיוון, הייתי אומר כמעט, תודה רבה, הפוך. בשאר ספרי התנ"ך. אנסה להסביר למה אני מתכוון. אם היינו מנסים לתת הכללה גסה מאוד, באמת, הכללה שהיא כמעט בלתי מסבלת, אבל בכל זאת, מה התנ"ך רוצה לומר לנו? מה המטרה הכללית של התנ"ך? אני חושב שרובנו היינו מצליחים להתפשר פחות או יותר על לומר מה האלוקים רוצה מן האדם בחייו, ואיך זה מתבטא בהיסטוריה, בחוכמה, בנבואה וכן הלאה וכן הלאה. אבל ככלל, אם היינו צריכים לצייר חץ מאיפה, לאיפה נע התנ"ך, הרי שהתנ"ך יורד מן השמיים לארץ, אם זה על ידי משה רבנו, על ידי שאר הנביאים, על ידי מי שזכו לרוח הקודש, אבל התנ"ך עוסק בשאלה מה יש לאלוקים לומר לאדם. יש מעט מקום יחסית בתנ"ך, ובכל זאת מקום חשוב ונכבד מבחינה מהותית לשאלה המשלימה, והיא מה יש לאדם לומר להשם. וזה בעצם העניין המרכזי של ספר תהילים. ספר תהילים לא עוסק בכלל בשאלה מה השם רוצה לומר לנו. הוא עוסק כל הזמן, בכל מזמור ומזמור, במה אנחנו רוצים לומר להשם, מה אנחנו רוצים לומר על השם, ולפעמים מה אנחנו רוצים לומר לאחרים כדי שהם ידעו איך צריך לפנות להשם, שלא הדבר הזה הוא חלק מכל קהילה דתית, לדאוג שגם השכן יבין איך צריך להתפלל. ובאמת המאפיין הזה גורם לכך שספר תהילים הוא ספר מאוד מאוד רבגוני באמירות שלו ובתכנים שלו, עם ניגודים מאוד חריפים בין מזמורים שונים. יש מזמורים שמבטאים תפיסות מאוד קלאסיות שאפשר היה שירמיהו הנביא יכתוב אותם או ישעיהו, אבל יש גם מזמורים שאתה קורא אותם וקורא את ספר מלכים ומשפשף את העיניים ואומר אותו תנ"ך טוען את הטיעון הזה. אלא מה? שכאשר אדם פונה לאלוקים, נאמר בימות חורבן בית המקדש הראשון, אתם בטח מבינים שהוא לא קרא את ספר מלכים כדי לדעת מה הוא צריך לחשוב כדי לומר לקדוש ברוך הוא. והדבר הזה הופך את לימוד ספר תהילים לחוויה מרתקת בעיניי, יוצאת דופן ממש, מאחר שספר תהילים מבטא איזשהו תיעוד מאוד מאוד אותנטי, מאוד מאוד אישי, של עולמם הדתי האמיתי, לא הדוקטרינרי, כן? לא מה שצריך לחשוב, של גדולי ישראל וצדיקיו לפני 2,500, 3,000 שנה, כאשר אתה יכול לראות איך הם מגיבים במצבים משתנים ובנסיבות משתנות, ומזה לשאוב הרבה מאוד גם לתפילה שלנו. עכשיו צריכה האמת להאמר, ספר תהילים הוא אולי הספר שזוכה להכי הרבה עיסוק בעולם הדתי, אבל גם במקביל להכי פחות לימוד. מה זאת אומרת? אני משוכנע שבקהל הזה יש לפחות כמה מכם, או טוב יותר שנאמר מכן, אני חושד, שיוצא להם לסיים את ספר תהילים כמה פעמים בשנה לפחות.
כי מחלקים את זה בגלל מחלה כזאת או מחלה אחרת, או בגלל איזה פרק יומי.
יש לי אמר ניתוח עכשיו.
הנה, הרב רם הכהן סיפר שהוא תמיד היה נגד לומר תהילים בדברים. כי למרות יש לך זמן, תשב תלמד גמרא, זה לימוד תורה, וזה סגולה יותר גדולה. אמר שכשהבת שלו הייתה בבית חולים, הוא פתח את הגמרא, התחיל ללמוד, 5 דקות אחר כך סגר את הגמרא, פתח ספר תהילים והתחיל לקרוא. נו, וראש ישיבה. עכשיו, אלא מה, שכאשר אנחנו בוחנים את האופן שבו משתמשים בספר תהילים, אם אני אקח כדרך מליצה את מדרשם של חז"ל, אומרים לנו חז"ל שדוד חטא בכך שאמר זמירות היו לי חוקיך. הקדוש ברוך הוא כעס, הוא אומר, כך אתה אומר על התורה שהיא לך כזמירות? אני טוען שהקדוש ברוך הוא העניש אותו במידה כנגד מידה, שנאמר חוקים היו לי זמירותיך, שהם כדברים שהם במלותם ולא היגיון. את כל הזמירות אומרים אותו דבר בדיוק. אם אתם לא מאמינים, תבדקו, תיכנסו לבית כנסת כשקוראים ספר תהילים, ותגלו שזה בכלל לא משנה איזה פסוק קוראים ובאיזה מזמור קוראים אותו, הכל נשמע בדיוק אותו דבר. כלומר, זה יכול להיות פסוק קורא הלב שזועק, אני יודע, אלוהים, באו גויים מנחלתך, שמו את ירושלים לאים, עוד אחד כי לא ראות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. והעיניים מתמלאות דמעות, איזה פסוק נורא קראנו. עוד אחד על כינורות נפלאתי, נפלאים מעשיך, ונפשי יודעת מאוד. לא, הכל נשמע בדיוק אותו דבר. אבל כאשר מוכנים לקרוא את זה בלי המנגינה, ולהקשיב לכל מילה ומילה, לכל פסוק ופסוק, מגלים שיש פה אוצר אדיר של אמונה ומחשבה, אבל גם תהייה וספק וטרוניה, שלא זה חלק משיח כנה ומלא. ואני באמת, בזכות זה ספר תהילים אהוב עליי מאוד, וכבר שנים שאני מתעסק בו, אבל מפחד ללמד אותו, אני מודה, בקהלים אחרים, כי אתם יודעים שתמיד שבן אדם מאוהב במשהו נוטה לדבר עליו יותר מדי, ובשלב מסוים העיניים של האורחים מזדגגות והם ממשיכים רק להנהן בקטעים הנכונים. אז בואו ננסה מזמור אחד שהוא באמת בעיניי פנינה יפהפיה, מזמור כ"ז בתהילים. נתחיל בקריאת המזמור ברצף בלי להסביר שום דבר, רק לוודא שכולם יודעים פחות או יותר את המילים. לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי, ממי יפחד? מקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, צהריי ואויביי לי, המה כשלו ונפלו. אם תחנה עלי מחנה, לא ירא לבי. אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחסות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. ועתה, ירום ראשי על אויבי סביבותי, ואזבחה באוהלו זבחי תרועה, אשירה ואז אמרה לאדוני. שמה אדוני כולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדיך, עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני, אלוהי אישי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדני דרכך, ונחני באורח מישור למען שורריי, אל תתנני בנפש צריי, כי קמו בי עדי שקר ויפה החמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקבל אדוני. זה המזמור, הוא מזמור לא כל כך ארוך, ורוב מילותיו פשוטות יחסית, ובכל זאת אנחנו נצטרך להיכנס עכשיו לאיזשהו מסע קצת מייגע, אני מקווה שלא ארוך מדי, שבו נעבור על המזמור וננסה לוודא שכולם מבינים את כולנו מבינים את המילים, וגם את איך שהם מתחברים בעצם למשפטים. עכשיו אני צריך להקדים איזו הזהרה קטנה, ככל שהמזמור מוכר יותר מהתפילה, ככה יותר קשה, לפחות בשלב ראשון, להבין על מה הוא מדבר. תבדקו, לא משנה איזה מזמור מהתפילה, אם ישאלו אתכם על מה הוא מדבר, אתם לרגע תעמדו באלם, תתחילו לומר את המזמור בראש, ואז תאמרו, ברור, הוא מדבר על זה שהבוטח בהשם חסד יסובב. סיפרה פעם נחמה לייבוביץ' כשהיא למדה אצל לודוויג שטראוס, שהיה חוקר גדול של שירה גרמנית, ובהתחשב בנסיבות הקשות של תחילת הציונות, לא היה מי שילמד מזמורי תהילים. אמרו לו, אתה מומחה לשירה, תהילים זה שירה, בוא תלמד. אז הוא לימד את נחמה ליבוביץ' בין השאר, והוא לימד אותה את מזמור כף ג' השם רואי לא יחסר. שומעת את זה נחמה, והיא מתפעמת כולה, ובא אליו אחרי השיעור ואומרת לו, אריה, איך הגעת לכל זה? אז הוא אומר לה, קראתי את המזמור פעם אחת בשקט, שוב בקול, שוב בשקט, שוב בקול, וזה פשוט נמצא. אז זה מה שאמרתי. אומרת לו, אבל אני קוראת את המזמור הזה כל שבת. אומר לה, בגלל זה לא הגעת לשום דבר. טוב, אז בואו ננסה לשבור את ההרגל. הפסוק הראשון. תמחלו לי את המילה לדוד, אני אניח בצד, אולי נחזור אליה בסוף. זאת כותרת, היא פשוט אומרת מי כתב את המזמור, או לחליפין, לכבודו של מי נכתב המזמור הזה. כן, אתם ודאי מסכימים איתי שמזמור שיר ליום השבת, למשל, לא נכתב על ידי יום השבת. לפחות מי שאינו שייך לאגף היותר דרשני, יסכים איתי. אדוני אורי ואישי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי, ממי יפחד? הפסוק הראשון הוא הצהרת אמונה. כאשר השם הוא אורי, מה זאת אומרת כאשר הוא אורי, כאשר הוא האור שלי? אור בעולמה של המקרא, וזה נכון פסיכולוגית, הייתי אומר עד ימינו, מתחבר בצורה מאוד מאוד עזה לישועה, לגאולה, והחושך לעומת זאת מצטרף עם הסכנה והפחד, כי הנה חושך יחסי ארץ וערפי לאומים ועלייך יזרח אדוני וכבודו יראה, כן? פסוקים שכאלה, כלומר כאשר המשורר מאשר השם אורי, הוא מתכוון לומר משהו מאוד דומה למה שהוא אומר בביטוי השם ישעי. אורי ואישי זה צירוף שאומר את אותו רעיון בעצם, כמו שקר וחזב. בסדר? השם אורי ואישי, מי נראה? למה הוא מסיים בשאלה? שיאמר, אינני ירא. זאת לא שאלה. או, למה?
שאלה רטורית, גם
זוקקת
את הקורא, להיות שותף.
נהדר. יש פה שאלה רטורית, בעצם. זאת לא באמת שאלה אינפורמציונית, כן? שהוא שואל מי נראה, ואז אומרים לו, טוב, בואו נתחיל מעבירות שבידך, משטן, מפסנתר כנף שיפול עליך מן השמיים, כל מיני פחדים שרוב האנשים הנורמליים פוחדים מהם. השאלה הרטורית מפעילה בעצם את הקורא. כאשר הקורא שומע ממי יראה, מה הוא משלים לעצמו בראש? מאף אחד. עכשיו, שאלה רטורית זה נשק מאוד אפקטיבי כשאתה מצליח לכוון אל הקהל שלך, אבל מאוד מסוכן כשהקהל הוא עוין. אם ניקח רק שתי דוגמאות מן הפוליטיקה הישראלית שסברו את האוזן, הלוא שמעון פרס שצועק מול המליאה של העבודה לפני שנים, אני לוזר! וכל האנשים כאילו כן! ולימור לבנת נדמה לי בליכוד, צעקה על מרכז הליכוד, אתם בחרתם בנו כדי שנסדר לכם ג'ובים! וכולם כן! אז צריך להיזהר עם שאלות רטוריות, אבל אם מפעילים אותם במקום הנכון, הם נשק כפי אקטיבי. כן, תמחלו לי מילדותי, זה המקביל לשיר אני יש לי עצבים, מי יבוא נגדי. אני לא יודע אם מישהו מכם מכיר את זה, אבל מי יבוא נגדי בא לומר בעצם אני לא מפחד מכלום. זה פתיחה של אמונה כל כך חזה שלפחות אותי טיפה מטרידה. אני אומר מה, הוא באמת לא מפחד מכלום? שם הורי ואישי ממירה, מאף אחד. השם מעוז חיי, כלומר כאשר השם הוא המבצר של חיי, ממי יפחד? אז אולי חלק מכם ככה מרמים גבה בספקנות ואומרים לא יכול להיות שהוא לא פוחד מכלום. אז בא המשורר ואומר בואו אני אוכיח לכם. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו. אומר בקרוב, יש פה שתי אפשרויות איך להסביר את המילה בקרוב. אם תסתכלו במקור 2 בדף המקורות מי בנפה? בקרוב, יש אומרים, בקרוב מגזרת המלמד ידי לקרב. כלומר, בקרוב פירושו בהילחם. זה פירוש מעניין, אני לא חשבתי עליו מאודי עד שקראתי איתי בנזרה. בקרוב, כלומר בהילחם עליי, או אפשרות שנייה שאליה אני נוטה יותר, ואחרים אמרו, כאשר יקרבו אליי. כלומר, אם יקרבו עליי מרעים, אויבים, לאכול את בשרי, אתם מוזמנים לדמיין את התמונה, כי זו שירה. והשירה בכוונה משתמשת בביטוי כמו לאכול את בשרי. אני לא בטוח שהם היו קניבלים ביום יום, או אפילו בשעת מלחמה. אבל זה הדימוי. עם המלטעות והכל. צריי ואויביי לי, הם הכשלו ונפלו. כלומר, האויבים שלי שבאו לאכול אותי, קרסו ונפלו. ומה חלקך אתה בקרב הזה? מה עשית כדי להפיל אותם? אני לא עשיתי שום דבר. השם, העוז חיי, ממי יפחד? הוא ידאג שהם יפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. תחנה, אני רק העיר, זה לא אם אתה השם פונה לשם בגוף שני ואומר, אם אתה תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. כי זה מוזר, הרי מה מקור הביטחון שלו? שהשם איתו. המילה מחנה היא פשוט מילה שמופיעה בדרך כלל בזכר, אבל לעתים נדירות למדי ונקבה. דוגמה שמוכיח שלא רק אנחנו מסתבכים עם זכר ונקבה, אומר יעקב אבינו, אם יבוא עשיו על המחנה האחת ויקעו, והיה המחנה הנותר לפלטה. באותו פסוק עצמו יש מחנה זכר, מחנה נקבה. אולי הופריד את הגברים מהנשים כבר באותם ימים שלא הדרת נשים שהיית.
היום לא בבית שנה
שם. סליחה, לא, אתם יכולים לחוק את ה... כלומר, אם תחנה, פירושו, אם יחנה עליי מחנה, כלומר, אם מחנה שלם יבוא להילחם נגדי, לא יודע למה שמחנה שלם ירצה לעשות את זה, אבל תיאורטית לפחות, לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, כלומר, מלחמה שלמה תתרגש עליי, בזאת אני בוטח. במה בזאת? שתי אפשרויות, שהן די דומות בסך הכל, אבל לא זהות. אם תביטו במקור שלוש, במה בוטח המשורר? בזאת, והטעם שהשם הוריד אישי. אומר, בזאת אני בוטח. במה? במה שאמרתי לכם בתחילת המזמור. ויש אומרים, בזאת היא השאלה הנזכרת אחר כן. אחת שאלתי מאת השם, שאותה נראה עוד מעט. אם תביטו, תוכלו לראות שיש פה התעצמות של הסכנות שהמשורר מביא. למשל, השם אורי ואישי ממי עירה, 5, השם מעוז חיי ממי אפחד, 5. כלומר, הפסוק הראשון הוא שתי פסוקיות של 5. בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי, זה 6. צריי ואויביי לי הם החשלו ונפל, כשלו ונפלו, זה 6. בהתחלה 5, עכשיו 6. אם תחנה עליי מחנה לא עירה ליבי, 7. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, 7. כלומר, העצמה מפסוק לפסוק באה לבטא העצמה בצרה, וממילא העצמה במידת הביטחון שגלומה בו. נראה את זה באמצעות אלמנט נוסף. בהתחלה האויב נקרא מרעים, אחר כך הוא מקבל, אגב, המילה מרעים עצמה היא ביטוי שיש בו גוון דו משמעי. מאחר שלעיתים מרעים מופיע בתנך מגזרת רע, חבר, ולעיתים מגזרת מרע, כלומר, העושה רעה. שימוש דו משמעי מאוד מעניין, אגב, יש בסיפור שמשון, שיושב עם מרעיו הפלישתים, וזה כמובן לא בטוח מי מהפירושים הוא הפירוש הפשוט שם. עכשיו, בהתחלה הם מרעים, אחר כך הם צריי ואויביי, ולבסוף הם כבר מחנה שלם. כלומר, האויבים הולכים ומתרבים. והנקודה שלישית, בהתחלה האויבים הם בקרוב, כמו שקראנו גם בפרשת שבוע שעברה, האמת, בקרוב זה השלב שבו הצבא מתארגן ונערך רק, אחר כך תחנה עליי מחנה, הצבא כבר נמצא בשטחים אל מול האויב, ואחר כך לבסוף תקום. כלומר, הצבא קם להילחם בפועל. סיכמתי לכם את הנקודות האלה במקור 4, למי שרוצה לעקוב. אם כך, המשורר מתחיל בהצהרה עקרונית של אמונה, והיישומים שלה הולכים ונהיים יותר ויותר חריפים. עכשיו אני רוצה לשאול, על איזה מלחמה הוא מדבר? כלומר, אנחנו יכולים לזהות בהיסטוריה מה הייתה המלחמה שהוא מתאר פה? זו לא שאלה רטורית, אבל מה?
זה גם שאלה שהיא כללית בספר.
אני מסכים, אני מסכים. אני רוצה לשאול בכוונה כאן ספציפית, לא על השאלה הכללית. אבל פי שזאת תארה מאוד נכונה. האם אפשר לזהות היסטורית באיזה מלחמה מדובר? אני אקל לכם בפשטות, התשובה היא לא. מדוע? מכיוון שמלחמה כזו בכלל לא התרחשה. הוא לא מספר, כשקמה עליי מלחמה בזאת בטחתי וניצלתי. הוא רק מדגים את היישומים של אמונתו הגדולה. הוא אומר, עד כדי כך אני בטוח בהשם, שאם כחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. הוא לא חנה, אבל אני כבר מודיע לכם מראש, שגם הוא יחנה, אני לא מפחד. אם תקום עליי מלחמה, היא לא קמה. יכול להיות שאף פעם לא תקום, אבל אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. כך הוא מושך את
תשומת... היה מישהו שאמר לדוד שהוא ייתן את בשרו...
נכון, יש הרבה אנלוגיות פה.
כלומר, יכול
להיות
בשרי, גוליית אומר, נאי את בשרך לא הופה שם, לא...
וכמובן, הביקרוב מתאר אולי את ההתקרבות של גוליית. לדוד יש כמה אלמנטים פה.
היה מחנה פלישתים שם גם...
כן, 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 זה נכון, אבל כשלעצמו, המזמור, לכן הנחתי את המילה לדוד בצד, למרות ששם הדגש, במדרש הדגש הוא גם על אביו, אבל בתנך מדברים על האחים, רק. מוזר הייתי לאחראי ונוחרי לבני אמי, או הגערה של האחים, למרות שאפשר אולי מפרק י"ז לראות שגם אישה היא עמדתו נוחה. אני מצטער, זאת הייתה הערה מוסגרת, אבל מי שירצה אחר כך אני אשמח להסביר. כאשר אומרים אחת שאלתי, יש לי רק דבר אחד להגיד לכם, האוזניים של כולם נשקפות, כי האמירה יש לי רק דבר אחד הופכת את האמירה הזאת להיות הדבר החשוב ביותר והמרכזי ביותר, לפחות לאותו רגע. האותה אבקש עושה את אותו אפקט, ובתקבולת אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אבל אתם יודעים שהרבה פעמים משפטים שמתחילים ב"יש לי רק דבר אחד לומר לכם" ממשיכים לשמוס של חצי שעה. וגם פה כשפותחים למשורר הישראלי הקדמון, כנראה כמו בימינו, את הדלת ואומרים, טוב יאללה תבקש בקשה אחת, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזת בנועם השם ולבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רע, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירו ממני, ואתה ירום רואה, טוב זה כבר שישה ואתה זה תוצאה. כלומר, אם כבר נותנים לו בקשה אחת לבקש, אז הוא כבר מבקש שש. האמת היא ששש הבקשות האלה הם פנים שונות של אותו עניין. למעשה אפשר לדבר על חלוקה לשתי פנים שונות. אם תביטו בבקשה במקור שש, בקשה ראשונה היא שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ובקשה שנייה, כי יצפנני בסוכו ביום רע, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. עכשיו, כבר אינטואיטיבית, אני חושב, אפשר לחוש שמדובר בשתי פנים שונות, אבל בואו נפתח את זה. בכל אחת מן הפנים האלה יש שלוש בקשות משנה, שלוש פסוקיות. ובכל אחת מהבקשות האלה יש גם פסוקית זמן. בראשונה, כל ימי חיי. בשנייה, ביום רע. כלומר, המשורר בקשתו היא לשבת בבית השם כל ימי חייו, כאשר מה המטרה המרכזית של הבקשה? היא לא קשורה לצרות ולאויבים ולדברים כאלה, המטרה המרכזית היא לחזות בנועם אדוני, כלומר לראות את הנועם של השם ולבקר בהיכלו. מה זה לבקר בהיכלו? מילה קשה. שני הפירושים העיקריים שהוצאו לה מובאים כבר ברש"י במקור 5. יש המציעים ולבקר בהיכלו, להיראות שם כל בוקר ובוקר, כן, זה לא to visit, למרות שזה המשמעות המודרנית יותר שהמילה קיבלה. ולבקר, הכוונה בוקר בוקר להיות בהיכל השם, כלומר לקום בבוקר מהמיטה ולהתפלל שחרית, מתפלל שחרית, אבל לעמוד ולחזות בתמיד של שחר, ולא כמו שמקובל אצל בן אישים למשל בתמיד של בן הארבעים. כך פרש פרשו דונש ומנחם חיברו אם לא יבקר בין טוב לרע. כלומר, הביקורת היא מבט שהמטרה שלו היא להבחין. ואז לבקר בהיכלו פירושו של דבר לחזות בהיכלו, לראות את הטוב שבהיכל אולי מול רעה שבמקום אחר. עכשיו, מתוך זה שאני רוצה להיות תמיד חבר להשם, תמיד קרוב איתו, לבקר בהיכלו, יש גם פועל יוצא מסוים, והוא שביום רעה, שהוא רק אחד מכל ימי חיי, בדיוק באותו יום, לא במקרה, איפה אני אהיה? בהיכל השם, כי שם אני נמצא תמיד. עכשיו, יבוא אויב מול היכל השם? לא יבוא צר ואויב בשערי ירושלים, היכל השם, היכל השם, היכל השם.
האמונה הזאת בכוחו של ההיכל, אתם יכולים רואים, מגיעה גם במשמעויות חיוביות כמו במזמור, אבל גם במשמעויות שליליות. העם בימות טרום החורבן האמין בדיוק באמונה הזאת, שהיכל השם יגן מפני כל צר ואויב. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, כלומר כשיהיה יום רעה בתוך הסוכה הזו שלו המסככת, המסתירה, הוא יצפון, יצפין אותי. יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירום ממני. רגע, יספין, יצפין, יסתיר, ירים, זה לא נעים, זה מסוכן. האויבים עכשיו בדיוק רואים אותך עומד על הצור גבוה ומטרה נהדרת לחצים. בהתחלה הוא יסתיר אותי, ובין רגע הוא כבר ירומם אותי בעוצמה, ובזה כמובן ישמדו כל אויביי. אני לא אצטרך להילחם בהם או משהו, אל תטעו לחשוב שאמצעים ארציים כל כך נדרשים פה. הוכחה שזה באמת הקריאה, שזו באמת הקריאה הסבירה, ממשיך המשורר ואומר, ואתה, אחרי שבצור ירוממני, ירום ראשי, כלומר אחרי שהשם ירומם אותי, ירום ראשי על אויביי סביבותיי, ואזבחה באוהלו זבחי תרועה. השיר אבז אמרה להשם. מה זה זבחי תרועה, השיר והזמר על מה? על הניצחון. איפה הקרב? מה הטעם לתאר קרב נטול כל ממשות? כן, יושב בשמיים משחק, אדוני לעגלם, או מה, יש מלחמה אמיתית בין הקדוש ברוך הוא לאויבים שלי? אין מה לתאר פה, זה פשוט. אין לי מה לדאוג, החלק שלי הוא לפתוח בהשם ולשיר ולהודות לו כשהוא מושיע אותי. ואנחנו כולם עם החיוך הגדול, השיר אבז אמרה להשם. ואז אנחנו מגיעים לפסוק הבא, ואולי קצת מופתעים. שמה אדוני כולי אקרא, וחונני וענני. צריך לדעת שלבקשה, ובפרט כשהיא נעשית בשירה, שהמילים בהן מאוד מוקפדות, יש באופן פרדוקסלי לעתים ערך מהופך. כשאתה אומר שמה אדוני כולי אקרא, כלומר אני מבקש שהשם ישמע את כולי, ומיד מה עולה על דעתנו? שמה הוא לא ישמע. וחונני, כלומר יחיני בעיניך. רגע, ועכשיו מה? וענני.
איפה הביטחון?
איפה הביטחון הזה? נעלם. לפני רגע הוא שר וזימר להשם, עכשיו שמה אדוני כולי אקרא, וחונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פני, את פניך אדוני אבקש. זה פסוק קצת מוזר. לך אמר ליבי בקשו פניי, הלב שלי אמר לך בקשו פניי, כלומר אני השם צריך לבקש את פניי שלי, זה נשמע קצת מוגזם. ואת פניך השם אבקש, לדעתי גם דוחה את הקריאה הזאת לגמרי. תביטו בבקשה ברש"י במקור 7. לך אמר ליבי בקשו פניי, בשבילך, בשליחותך אומר לי ליבי. כלומר, הלב שלי נמצא כאן על תקן הנביא שלך, בדיוק, אתה. התקשורת הישירה פה לא כל כך קיימת. כלומר, זה לא שאתה אומר לי, זה לא שהנביא אומר לי אפילו, הלב שלי אומר בקשו פניי. למה הוא לא אומר בקש פניו? אומר רש"י, בקשו כולכם ישראל את פניי. כלומר, הלב באמת מתפקד כנביא. זאת לא אמירה שמופנית אליי. הלב לא מדבר אליי בקולו של השם. הלב משמש פה על תקן הנביא שפונה לכלל העם בכל הימים וכל המצבים ואומר לבני ישראל, בקשו פניי. כלומר, בקשו פניו של השם. זאת אומרת, אם הלב בשמך אומר, בקשו פניי, אז מה התגובה שלי? את פניך, אדוני, אבקש. אני מבקש את פניך. אבל פה בעצם עולה חשש גדול. והחשש הוא שהמערכת יחסים הזאת שנמצאת כאן לא תהיה לגמרי הדדית. כלומר, אני צריך עידוד לבקש את פניך. לא חשבנו קודם שאני צריך איזה עידוד כזה. למה בכלל, מה קרה לו? איפה הביטחון הגדול שהיה קודם? דבר שני, אל תסתר פניך ממני, מלמד
שזה לא במקרה שהלב צריך לקרוא לו לבקש את פניו של השם. זה בגלל שאין תקשורת. בקשו פניי, את פניך, אדוני, אבקש, אל תסתר פניך ממני. בואו נקשיב גם לפסוק ט' עוד פעם.
אני מתקשה בשלושה דברים כאן. זה נראה כנסיגה, ואני לא מכיר בה לשם, ופתאום זה נעלם. דבר שני, מי מדבר כאן?
אותו דובר, כך נדמה, לא?
בך אמר לי בי בקשו פניי. מי אומר את זה? אם הקרבה שהיה לו זה כאילו סמל או זה מדל לכל העם לעשות משהו כזה, אז מי המדבר? זה שהוא שהצליח לקרב לשם?
אז אני אנסה לזה, אוקיי, רגע של השלישית.
אני בעצם לא מבין את המעבר כאן.
המעבר הוא באמת הוורט הגדול של המזמור. זה נכון. אבל מה?
דרך אגב, רמז ביסתירה הוא כבר בעצם לדעתי מרמז לסיפור של משה ואליהו, שהשם כאן כן מסתיר את פניו, שהם גם כנראה מבקשים לראות את פני השם, ומשה בעצם מגיע לקראת הצור, אבל בעצם הוא רואה רק את האור, הוא לא רואה את פניו. וגם שם בסתירה, אני חושב שיסתירה בספר סתר עולות בצור ירוממני, אז זה בעצם מרמז לזה ומרמז גם לאל תסתר שמופיע אחרי זה. בעצם כן, זה החלום שלי בסותר, אבל בסופו של דבר יש סתר תמיד, יש איזה סתר, אני לא מצליח לחזות בנועם השם באופן המלא.
יכול להיות, כן, יש פה כמה אנלוגיות, הצור בחורב, פנים והסתרה, נכון? שווה לחשוב על הכיוון הזה, אם יש עוד הדים ורמזים למשה. לא חשבתי על זה אף פעם. אין מעניין. תקשיבו לרגע לפסוק ת'. אל תסתר פניך ממני. אל תת ואף עבדך, עזרתי היית. אל תצ'ני ואל תעזבני, אלוהי אישי. כל על הולם באוזניו של הקורא, ואומר לו בעצם כנגד מה הדברים אמורים. כשאומר, אל תסתר פניך ממני, מיד מה אנחנו שומעים? השם הסתיר פניו, או לפחות זה מה שנראה שעומד לקרות או קורה עכשיו. אל תת באף עבדך, בלי להסביר עדיין את הביטוי. השם כנראה כן נוטה אליו באף, או מטה אותו באף, או אחד מכמה פירושים אפשריים. אל תצ'ני, כי הוא מרגיש שהשם כן נטש אותו. ואל תעזבני אלוהי אישי, שפה ההכנסה של האלוהי אישי היא נוגעת ללב ממש. כי מה הוא מתכוון לומר? למה הוא קורא לו פתאום אלוהי אישי? קודם כל המזמור התחיל, אתם ודאי זוכרים, השם אורי ואישי. אבל מה הוא מתכוון כשהוא אומר לו, אל תצ'ני ואל תעזבני אלוהי אישי? הוא עוד יגיד אחר כך שאין מישהו אחר. זה לא מצחיק לקרוא לו אלוהי אישי בפסוק הזה שבו בעליל הוא לא ממלא את התפקיד הזה? ולמה הוא משתמש דווקא בפסוק הזה בכינוי אלוהי אישי?
הוא
אומר, אני חייב להזכיר לך, אם שכחת מה הג'וב שלך במערכת היחסים ביניהם, מה אתה עושה ומה אני עושה, אז רק נזכר, אתה אלוהי אישי ואני הזה שנושע. עכשיו, בעצם כשהוא קורא לו אלוהי אישי, הוא יוצא בעדינות, אבל הוא יוצא חוצץ כנגד כל העלים שהיו קודם. אל תסתיר פניך ממני, כי זה לא בסדר שתסתיר פניך ממני, שלא אתה אלוהי אישי. כן, אני אתן לכם דוגמה ממזמור ממגימל, גם מזמור די מפורסם. כי אתה אלוהם עוזי, למה זנחתני? למה קודרת הלך בלחץ אויב? כלומר, הזעקה שיש פה, או אומרה לאל סלעי, למה שכחתני, למה קודרת הלך בלחץ אויב? יש בממבט ויש בממגימל. הוא משתמש בביטוי אל סלעי או אלוהם עוזי, בדיוק בשביל לחדד את הטיעון. כיוון שהתפקיד שלך הוא להגן עליי, לא יעלה על הדעת, או לפחות לא ראוי שלא תגן עליי. בואו ננסה להבין ממה הוא ירא. אל תסתר פניך ממני. ההסתרה של הפנים היא דבר שהשם נוקט אותו לפחות כלפי ישראל בשלמותם במצבים קיצוניים למדי. למשל, אולי הדוגמה הכי מפורסמת וגם הכי משמעותית נמצא בספר דברים סליחה? כאשר אנחנו קוראים בפרשת וילך, לא פרשת, תיאור מאוד מאוד, כן, תיאור מעניין של מה עומדת להיות ההיסטוריה העתידית. זאת אולי הנבואה המרשימה והמפחידה ביותר בתנ"ך, לפחות בעיניי. מאוד מאוד דטרמיניסטית, כן? משה לאורך כל ספר דברים אומר לישראל, תמחלו לי, זאת הערה מוסגרת אבל חשובה, החיים והטוב, המוות והרע, ובחרתה בחיים, ובחרתה בחיים, ובחרתה בחיים. ואז משה כבר בא לסגור את ספר דברים מבחינתו, והכל נכתב, אלוקים, רגע, 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 לפני שאתה מחזיר את המפתחות יש לי עוד נבואה אחת קטנה לומר לך. ואז בדברים פרק למד א', פסוק ת' ז', ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנח אחרי אלוהי נחר הארץ אשר הובא שמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. אומר, זה מה שעומד לקרות, אתה עומד למות, אל תדמיין שכל הנאומים הגדולים שלך עומדים לפעול. כשאתה תמות, העם בארץ יעזוב אותי ויפר את בריתי. וחרב פיו ביום ההוא. זה מעלה סימן של על עד כמה הכף של אלוקים הוא תחושה, ועד כמה הוא שדר. אלוקים כבר מודיע מראש, אני עומד לכעוס כשהוא יעשה את זה. כאילו אם אתה כבר מראש יודע שזה עומד לקרות, זה מנטרל במשהו את הכעס. זה אפיק, אז מה הטעם שתכעס אז? אז אולי זה רק בחירה של הנהגה מול ישראל. והסתרתי פניי מהם. ומה יקרה ברגע שאני אסתיר פניי מהם? והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. כלומר, ברגע שאני אסתיר את פניי, פתאום יתברר שיש הרבה מאוד אנטישמים קטנים בכל האזור שישמחו למגוס פיסה מהעם הזה. ואז כשהוא יהיה לאכול, כלומר כאשר צרה ואויביו יבואו לאכול את בשרו, ואמר ביום ההוא, תראו זה ממש לחודש אלול המשפט הזה, אתם תראו שהמשפט הבא כבר לא, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. למה יש לי צרות בחיים? בגלל שאלוקים לא בקרבי. מה הפתרון? לשוב בתשובה, שזה בעצם מה שהפסוק עושה. מה תהיה תגובתו של השם? בואו לרגע אשאל בלי שתקראו. הלא על כן, אולי בקרבי מצאו לי כל הצור. מה יעשה השם? ישלח מושיע, לא? זה אחד מן הפסוקים הפולניים, אם תרצו בתורה. אני נשוי לאישה שהיא פולניה, אז מותר לי, כן? ואנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה, כי פניי לאלוהים אחרים. ביום ההוא שבו הוא יגיד, אוי, לא הייתי בסדר, אני רוצה לחזור אל השם. אומר השם, עכשיו אתה רוצה לחזור אליי? לא, לא, לא. אני מצטער מאוד, אני ממשיך להסתיר פניי. אבל אז עלולה להיווצר בעיה מאוד קשה בתיאולוגיה. כי מה יאמר העם אחרי שהשם יסתיר את פניו מהם ולא ישתנה שום דבר גם כשהם ישובו בתשובה? אז זה כנראה לא, כי יעלה כן אלוהי בקרבי. אולי צריך ללכת לאזור של הבעל או האשרה או משהו מהאלים האטרקטיביים שלא מסתירים את פניהם. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם. אומר אלוקים, יש לי פתרון, אני לא עומד לחזור אליכם כשאתם תפנו אליי, אבל אני נותן לכם שיר. את השיר הזה אתם תשננו למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל, כי אביאנו אל האדמה שנשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש, ואכל וסבא ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדו וניאצוני והפר את בריתי, והיה כי תמצאנה את הוראות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו. כלומר, כאשר תשאלו את עצמכם לאורך 2000 שנות גלות נוראה, למה לא עוזר לנו כלום, ואנחנו צדיקים ומתפללים וחסידים והכל והכל והכל, אומר אלוקים, לא עוזר לכם כלום, כי הצבנתם אותי קצת יותר מדי. ואני מסתיר את פניי ואני לא עומד להפנות את פניי חזרה, גם כאשר אתם תתחננו הרבה מאוד. איך בכל זאת לא תגיעו מתוך זה לאפיקורסות? אני כבר מראש מודיע לכם, זה עומד לקרות. מוצחן בעיניכם או לא מוצחן? רק בסופו של דבר, בסופה של שירת האזינו, אלוקים בכל זאת בוחר להפנות את פניו אלינו חזרה. כלומר, הסתרת פניו של השם היא עונש נורא. אנחנו חיים בעולם שהוא לא עולם של אמונה ביסודו של דבר, ובאופן כללי התחושה שלנו לפעמים היא קצת כמו בר כוכבה על פי המדרש. אלוקים, בוא תישאר בחוץ, אל תתערב, אתה לא תצא בצבאותינו, אנחנו לא, כל אחד בשלו. אבל לפחות כאשר חיים בעולם של אמונה, הסתרת פניו של השם זה עניין קטסטרופלי, ואומר שאתה פתאום לבד בעולם. ושוב, אם יורשה לי עוד דוגמה, זאת נקודה שיותר קל מאוד להסביר אותה, אבל אולי קשה לחוות אותה, אז אם יורשה לי עוד דוגמה קטנה מיונה, מקטע שאף אחד כמעט לא לומד, כי זה מזמור, כמו מזמורי תהילים, יש בפרק ב' ביונה, אתם בטח עכשיו נזכרים, מזמור תהילים שלם, ושם בעצם אפשר לראות שיונה אומר דבר דומה. בואו תעיפו אותי מבט. רואה, רב מאיר, רצית שאני לא אלמד יונה, ובכל זאת.
תחזור
השנה שעברה דילגתי על זה, כי כך נוהגים ישראל מדורי דורות. בפרק ב' ביונה מופיע אחת התפילות הכי מפתיעות, אני חייב לומר, בתנך. יונה מסרב להתפלל להשם בפרק א', אפילו כשבא אליו רב החובל ואומר לו, קום קרא אל אלוהיך, הוא לא קורא, הוא לא מוכן להוציא מילה מפי ולשם, הוא מוכן למות ולא לדבר עם השם, ומשליחים אותו לים. לא, 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 הוא שוקע, בולע אותו הדג. הצלה פילית. רוב הקוראים משוכנעים שבשלב הזה יונה מתפלל את התפילה שלו. אבל מי שיביט בפרק ב' פסוק א', אולי יופתע. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג 3 ימים ו3 לילות. והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממי הדגה. כלומר, הוא לא פותח את הפה מיד להגיד תודה אלוקים שהצלת אותי. וכשחושבים את זה, זה גם הגיוני. כי הוא לא ביקש שיצילו אותו. הוא היה מוכן למות ולא להתפלל. כל מה שהוא צריך להגיד בסערה הגדולה, מה הוא צריך להגיד כדי לעצור אותה?
אני הולך...
אני הולך... זה הסיפור כולו, נכון? עכשיו בואו תקשיבו מה הוא מתפלל. למה הוא מתפלל. ויאמר, קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שיבעתי, שמעת קולי. זאת פתיחה. היא אומרת, אני התפללתי ואתה שמעת. ותשליחני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. מי יצר את כל הצרה הזאת? השם. ותשליחני משבריך, גליך עליי עברו. כלומר, אני הולך ותובע, הולך ותובע. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. אומר יונה, בהתחלה אני חשתי שאני תובע, אבל ידך נמצאת איתי. עד שלב מסוים שבו לאיזה מסקנה הגעתי, נגרשתי מנגד עיניך. כלומר, אתה השם כבר לא מסתכל עליי. אומר יונה, אך אני לעומת זאת הוסיף להביט אל היכל קודשך. כלומר, מי יותר נאמן בברית הזאת? זה מאוד מעניין וגם מאוד אופייני לספר יונה. אומר יונה, אתה אולי לא נאמן מספיק אליי, אבל אני לגמרי נאמן אליך. עכשיו תקשיבו לתיאור החדש של התביעה. קודם זה היה כל משבריך, גליך, תשליחני, נכון? אתם זוכרים? עכשיו תראו, אפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש לראשי, לקצבי ערים ירדתי, הארץ בריחה בעדי לעולם. מי לא נזכר בכלל? השם, למה? כי נגרשתי מנגד עיניך. אבל מה עושה יונה לאורך כל הזמן הזה שבו השם מתעלה מהתביעה שלו? לפחות על פי טענתו. מסיף להביט אל חלקות השם. לשם, לא יודע אם צועק, כי מים נכנסים לפה, אבל על כל. ואז השם בסוף נשבר ואומר, יונה הוא כל כך נאמן, אין לי ברירה. ואתה על משחת חיי, אדוני אלוהי. ומכאן מגיע יונה למסקנה. בהתעטף עליי נפשי את אדוני זכרתי, ותבוא אליך תפילתי, אליך על קודשך. בזכות זה. ולכן משמרים אבלי שווא, חסדם יעזובו, בני אדם, שכשבצרה הם משנים את דעתם ואת האמונה שלהם, לא שווים שום דבר. ואני, שאני נאמן, אפילו בצרה ולא משנה כלום, בכל תודה אסבך לך. אני רק רומז קצת לספר יונה. יש ליונה שני קווי עימות. הוא מול המלאכים, הוא מול השם, הוא טוען שהוא יותר נאמן מהשם, ושהוא יותר נאמן מהמלאכים. למה הבאתי את הדוגמה הזאת? כי מי שמפית עליה רואה שהתביעה של יונה היא בעצם שני סיפורי תביעה. התביעה הראשונה משבריך, גליך, עד שהוא מגיע למסקנה, נגרשתי. ברגע שנגרשתי, העולם הופך להיות אחרת לגמרי. כי האדם המאמין יכול לשאת כל צרה שיש לו בעולם, אם הוא מאמין, שזה בא מהשם ויש לה איזה תכלית. ויקטור פרנקל, זה אחד הדברים שהוא למד מן השואה, אפשר לומר. אבל ברגע שאתה מרגיש שזה סתם, כאילו זה צרות שהן סתם, הן לא קשורות לכלום, זה לא לצדקות, זה גם לא לרישה, פתאום פה האדם עומד שבור. ואז הפסוק הזה, שהוא כולו עם אם נחזור למזמור שלנו, אל תסתר פניך ממני, לך אמר לי, בקשו פניי את פניך, השם מבקש, כל המבט הזה, כל המפגש הזה, הוא המכתיב את האופי של החלק השני של המזמור. המשורר מרגיש שהקשר בינו לבין השם ניתק, והכל נהיה פתאום אפל יותר ומפחיל יותר. סגרנו את ציונה ואנחנו שוב במזמור, מזמור כפזיין, למי ששכח בדקות האחרונות.
זה אולי גם ההבדל בין אסתר ואסתר
אסתר. כן. אני לא בטוח שהבנתי.
גם היכולת להגיד אין אלוהי בקרבי, זה עדיין להתייחס אליו.
כלומר,
באסתר אסתר אתה אפילו את זה לא אומר.
נהדר. עכשיו, אם היינו לרגע לוקחים את הדגם המאוד מאוד מפחיד של ספר דברים, זה דגם שאני חושב שהוא מפחיד בעיקר או יותר מהכל בימי התשובה, אז המשורר יודע שזה שהוא פונה אל השם ואומר לך, אמר לי בבקשו פני את פניך, השם מבקש, רק בסיפורי אגדות פירושו של דבר שמיד התגלו לו פנים זוהרות מן השמיים, טוב, זה גם לא בסיפורי אגדות של יהודים כבר, הפנים הזוהרות מן השמיים, ויד רכה ומלטפת תעטוף אותו ותציל אותו. על פי ספר דברים, יש סיכוי לא רע, או סיכוי נורא, בביטוי אחר, שהוא יפנה אל השם ומראה תסתר פניך ממני, והשם, מסיבות השמורות עמו, יסתיר את פניו. אל תת באף עבדיך. הביטוי להטות, כלומר המילה תת היא קשורה לפנייה או להזזה לצד או משהו כזה, ובאמת נחלקו הפרשנים והחוקרים מה בדיוק הפירוש של המילה הזאת. אני אציע לכם מעט פירושים ובלי להעמיק יותר מדי. ההסבר הכי סביר של אל תת באף עבדיך זה, אני עכשיו צועק אליך השם, ובוא נניח שאין לך כוח להקשיב לי, מה תעשה? לפחות מטאפורית. תעיף אותי הצידה, ותמשיך לך על ענייניך המטאפוריים והרוחניים, כן? אל תת, אל תדחה, אל תתה, בזעם, בכעסך, את עבדך. למה כועס עליו? מה הוא עשה? שאלה טובה. לא בטוח שהמשורר עצמו יודע מה הוא עשה. למה אני טוען את זה? כי הוא לא מזכיר שום דבר רע שהוא עשה. אז למה הוא מניח שהשם כהה עלול לכעוס עליו לפחות? עובדה, הוא מסתיר את פניו. אתם מבינים? כלומר, ברגע שהקשר הזה ניתק, אתה עומד ואומר, מה עשיתי משהו לא בסדר? אתה כועס עליי? עזרתי היית. רגע, סליחה, אמרתי שאני אתן עוד פירוש וחצי, אפשר לומר. אל תת באף עבדיך, אפשרות נוספת היא לומר, אל תיתה, אל תפנה בזעם אל עבדיך. הוא אומר, אני מבקש שתי בקשות משלימות. אל תסתר פניך ממני, אבל כשאמרתי אל תסתר פניך ממני, לא התכוונתי שאני רוצה את פניך בכל מחיר, שאלו השם יכול לתת את פניו באיש ההוא לעבידו, למשל. אז אפשרות שנייה מעניין, אל תסתר פניך ממני, ואל תת ואל תפנה באף אל עבדיך. אני מעוניין, כמו חוני המעגל, לא יותר מדי ולא פחות מדי, אלא בדיוק במינון הנכון של הקשר. טוב, נו, די בזה. יש עוד פירושים אחרים שאפשר להציע. עזרתי היית. כלומר, אתה השם תמיד היית מושיעי ועזרתי. לא יעלה על הדעת שעכשיו תחדול מהתפקיד הזה, פתאום, בלי שום סיבה. אל תצ'ני ואל תעזבני, אלוהי אישי. כן, דיברנו על זה קודם. על ועל ועל, ואנחנו מרגישים שהוא נטוש ועזוב ובודד ואומלד. והנה פה מגיע אחד הפסוקים אולי שמבטאים יותר מהכל את התחושה של הנטישה. כי אבי ואמי עזבוני. ואדוני יאספני. והשם יאספני פה הכוונה, כך הוא תמיד, כך הוא נוהג שבעולם, או לפחות נוהג שבאמונה, שהשם אוסף אותי או שכמותי. למה אבי ואבי אמו עזבו אותו? אז שוב, מי שרוצה לחשוב על קורות חייו של דוד המלך יכול להיזכר באותו מדרש על איך דוד נולד. אבל אני חושב שאבן עזרא מפרש במילה אחת, לא הבאתי לכם את זה אפילו כי קצת התביישתי להביא מילה אחת, אבל מפרש אבן עזרא, כי אבי ואמי עזבו לי, הוא מוסיף עוד מילה אחת, במותם. שזה פירוש מאוד יפה וסביר. כלומר, בסופו של דבר הגנתם של הוריי מוגבלת בזמן, ויש צרות שהם כבר לא יכולים להושיע מהם, אבל השם לעומת זאת תמיד יכול.
יש משנה שעוברת על מסע, יש ילדים שמוצאים אותם ברחובות, חלק מהם, או סוג אחד זה אסע, זה אחד שמצוי ברחוב לא ידע ייחוס עליו.
הסופי, מה
שמחליט? לא, הקשר פה באמת... כשאומר השני הספן, הוא בכלל לומר משהו
אחר, אבל כשהוא
באמת ממה
שיחזקאל.
התסריט הזה.
כן. שזה
תינוק נטוש.
אתה מדבר על יחזקאל ט"ז, נודע את ירושלים את אוהבותיה. זה מעניין שלביטוי הזה יש גם משמעות של מוות לפעמים בתנ"ך. לבה השם יספני, כן? טוב. הורני אדוני דרכך. כלומר, כנראה שהדרך שלי והדרך שלך מאיזושהי סיבה, לא שרציתי, אבל מאיזושהי סיבה נפרדו, ולכן אין לי ברירה אלא לבקש שתדריך אותי מחדש. הורני אדוני דרכך, הונחני באורך מישור. כלומר, אם אני עכשיו הולך באורך הכלכלות, כלומר בדרך עקומה שאינה לרצונך, אז תנחה אותי באורך מישור למען שורריי. בואו נתחיל מהמילה שורריי, אחרי זה נחבר את זה עם הלמען. מה זה שורריי? המילה שורריי היא מילה שמיוחדת בעצם לספר תהילים, וסבורים, אף פי שזה לא ב-100% ודאי, שהיא נגזרת מן המילה שור. עכשיו, למה אני אומר שזה לא ודאי? כי מה השורש של המילה שור? שור, שין וברש, והשורש של שוררה היא לכאורה שרר. אבל מי שמכיר את העברית המקראית יודע שלא פעם שורשים של עין וב מקבלים צורה של הכפולים. שוב, אם אנחנו ניתן דוגמה מימי התשובה, אז לשובב יעקב אליו זה משורש שוב, כן? להשיב את יעקב אליו, בסדר? אז אם כך, שוררה בא מהמילה שור. מה פירוש לשור? לראות, כמו שכבר מופיע בתנ"ך, שורו, הביטו, רואה. לא, זה לא בתנ"ך, אבל זה מספיק עתיק כדי שלעיתים זה ייראה כך. אבל אם ניקח בכל זאת דוגמה מן התורה, כי מראש צורים הראינו מגבות אשורנו, למשל. עכשיו, לעיתים אנחנו מוצאים את המילה שוראי גם במשמעות של שעולה ממנה אויבים. למשל במזמור שיר ליום השבת, ותבט עיני בשוריי, דהיינו בקמים עליי מרעים תשמע נא אוזני, באלה שקמים עליי מרעים אשמע. זה אותו דבר כמו לומר שבאלה שהם שוריי אראה. יש פה מין משחק מילים קטן. שאלו, מה ההוראה המקורית של המילה שורה, לשור, אמרנו? מה זה לשור? לראות. אבל ברור ששוריי הם האויבים שלי. איך זה קשור? מי שנותן בך את עינו, נועץ בך מבטים, בדרך כלל לא מבקש את טובתך. עוד מילה, אגב, בעברית נגזרת מזה ממש, המילה עוין, גם היא נגזרת מהמילה עין, כן? עוין הוא אדם שנותן בך את עינו. אז שוריי או שורריי הם המביטים בי, ובדרך כלל לא לטובה. ממילא, הרבה פעמים בתהילים עושים משחק כזה, כן? ותבט עיני בשוריי. או במקרה הזה, מתנצל, פה דווקא אין את המשחק שרציתי לו. טוב, אבל אם תראו, רד"ק אומר את זה, שלא תחשדו בי שאני אמציא את זה לבד, מקור שמונה, שוריי הם האויבים, שוריי הם האויבים המביטים אותי בעין רעה, כמו ויהי שאול עוין את דוד. הוא התכוון לזה שכולם ידעו, כפי שבטח כולנו ידענו, שעוין בא מעין. לא, עד שלא קראתי אותו, לא חשבתי על זה, אבל...
זה מעניין איך זמן תסתור פניך, כי... הוא מבקש מלוקים שאולי יסתיר פונם, כי יש אויבים ש...
שנותנים בו את עיניהם. עכשיו, הסיפור הזה של מה האויבים עושים, הוא סיפור מאוד מעניין, כי תמיד יש... למשורר בתהילים אויבים, זה לא משנה מה קורה לו, הוא חולה, או שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, או לא משנה במה המזמור עוסק, תמיד יש את האויבים. למשל, אני אזכיר לכם את מזמור כף ג' שהזכרנו קודם, תערוך לפני שולחן נגד צורריי. כדי להנות באמת, תמחלו, אני יודע שזה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אין שמחה כשמחה להיט. כדי שבאמת אני אוכל להנות מהשולחן שהקדוש ברוך הוא עורך, אני צריך כמה אויבים שיבואו בחוץ כמו כלבים עזובים. עכשיו, להידך כיסה, צרה אמיתית, צרה באמת קשה שחובטת באדם, היא צרה שהאויב שלו רואה. אם האויבים יכולים לראות אותך נופל, אין עונג יותר גדול מדי. כדי כך שבחזל זה כאילו מין מדרגה כזאת. אדם שהוא זכאי מספיק זוכה לראות בנקמה של השם אויביו, ואם יש לו פחות נקודות זכות, אז השם מכה בו אויביו, אבל הוא לא רואה.
אבל רחמים, יש שני נוסחאות, אם רואים קומיק לעינינו. שזה אותו
רעיון. טוב. מי הם שורריו פה?
יכול להיות גם תפילה שזה יהיה מיידי,
כן, ולא באחרית הימים, ודאי שיום אחד תמורת רבי עקיבא וחבריו. כי עכשיו הוא ממשיך ואומר, אל תתנני בנפש צרי. גם פה יש מילה שאני צריך להסביר, ומילה נפש. אנחנו רגילים לחשוב שנפש זה משהו מקביל לנשמה. אני מתנצל, בטח כל המקובלים פה מקבלים כרגע חררה מזה שאמרתי שנפש מקביל לנשמה, אבל בואו ללא מקובלים שבינינו, נפש ונשמה ורוח ודברים כאלה, זה פחות או יותר נראה אותו דבר. בתנ"ך זה לא הפירוש, או לפחות כמעט לעולם לא הפירוש של המילה נפש. ההוראה היסודית של המילה נפש היא, למשל, הגיעו מים עד נפש. חשבתם פעם על הפתגם הזה? פירושו של דבר, המים הגיעו כבר עד לפה. ואם תחכה השם עוד רגע קטן עם הישועה, הם כבר הגיעו לפה, והסיפור מבחינתי נגמר. אולי עד כמה קפיצות קטנות, אבל זה. פסוק נוסף, אם תרצו, מעניין, שעוזר להבין את זה.
וניתם את נפשותיכם.
או, וניתם את נפשותיכם, או כי הסביע נפש, או ככה.
דרך הגרון. אוכל במים.
נפש רעבה מלא טוב. כן? אפילו בצדיק אוכל לסוב הנפשו, שאנשים חושבים שאולי בגלל זה יש הרבה רבנים שיש להם מבקרת, כי הנפש היא גדולה. לא, הכוונה היא לפום עברי האכילה.
נפשי יצא בדברו,
זה עכשיו, מהמילה נפש, בהוראה היסודית, צמחו הוראות מושאלות. כיוון שחיי האדם תלויים פה, פשוטו כמשמעו, אז לעתים זה מסמן את חייו של האדם, לעתים זה מסמן את מהותו, כללותו של האדם. עכשיו פה יש לנו שתי אפשרויות. אנחנו יכולים לפרש בהוראה מושאלת, וכך כמעט כל הפרשנים אמרו, אל תתנני בנפש צרי, כלומר, ברצונם של צרי, כן? והנפש מבטא את כולם, את מהותם. צרי רוצים להכות בי? אל תתנני. אני רוצה להציע לכם פירוש קצת יותר מילולי.
אולי יכול להיות בשרי.
או, זוכרים שבהתחלה הוא אמר, כן, אם תחנה, סליחה, בקרוב עליהם מראים לאכולת בשרי, צרי בו הבאי לי, מה קשלו ונפלו? עכשיו הוא אומר, אתם זוכרים את הצרי ממקודם? עכשיו הוא משתמש בזה שוב, אל תתנה לי בנפש צרי, אל תתן לצרים שלי לבלוס אותי, לאכול אותי, אל תתן... אותי בגרונם של צרי. ושוב אתן לכם רק פסוק לסבר את האוזן, בישעיהו פרק ה' פסוק י' ד', הוא מתאר את השאול, ארץ המתים, כמין מפלצת האימתנית שבולעת את כל החיים. כך הוא כותב, לכן הרחיבה שאול נפשה, פתחה גרון רחב כמו נחש כזה, ופערה פיה לבלי חוק, לבלי גבול, וירד הדרה והמונה ושעונה והלב בה, העיר כולה על כל החוגגים בה תגלוש במהירות אל גרונו האדיר של השאול. אז אני רוצה להציע לכם שפה מדובר פשוטו כמשמעו על בפיהם של צרי. עכשיו אתם יכולים לומר למה, הרי זה ברור שזה מטאפורי, ולמה, אם כבר מטאפורה, אז למה לא תלך לרצונם של צרי? בשביל זה צריך לראות מי הם הצרים, במה הם עובדים. נמשיך. כי קם ובי, אתם זוכרים את אם תקום עליי מלחמה? כי קם ובי עדי שקר ויפה החמאס. מי הם האויבים שלו? הם לא אויבים מרטילאים עכשיו. הם? או, הם האויבים שבאמת בפיהם ממיתים אותו. עדי שקר. עכשיו, עדי שקר זה במובן, זה אויבים מאוד מפחידים. אבל יחסית, אני חייב להגיד, לאויבים שבאים עם החרב ביד כבר עכשיו, זה בדרך כלל קצת פחות מפחיד. זה, כלומר, להגיד מילים רעות על אדם, זה הדבר הכי, המעשה הכי סביל שאתה יכול לעשות. עכשיו, מתברר שהם פותחים עליו פה באמת. הם באמת רוצים לבלוע אותו בפיהם. הם לדי שקר. טוב, עוד הערה קטנה, מה זה ויפה החמאס? אז המילה יפה באוגריטית וגם בעברי, אוגריטית זה אחת השפות השמיות הקדומות, שרווחה באזור מסוים של צפון סוריה, וגם אפשר לראות את זה בעיקר בספר משלי, פירושו, ההוראה היסודית שלו היא עד. ניתן דוגמה אחת, אבל יש כמה וכמה על הדבר הזה. אז למשל נוכל לראות עד שקר, במשלי יוטטי, עד שקרים לא יינקה ויפיח כזבים לא ימלט. כלומר, מישהו מעיד כזבים, מישהו עד שקרים לא ימלט ממעשיו הרעים. אם כן, אם כך, כי קם ובי עדי שקר ויפה חמאס, כלומר עדי שקר ועדי חמאס. מה העניין של חמאס? בוודאי אתם נזכרים בדברים, לא קראנו כל כך מזמן את זה, בדברים יוטט תזיין, כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה. זה הבעיה שיש לו, האויב שלו הוא עדי שקר. הם כנראה מקפידים על דין התורה שהם באים לפחות שניים. אני מסכים שיש במובן מסוים יש יותר איום מעדי השקר, אבל בשביל שיהיה לך איום מעדי השקר אתה צריך שלא ירגו אותך בחרב קודם. כלומר, האימה הגדולה מעדי שקר היא במובן מסוים יושבת על חיים של סדר, יש משפט, יש דין, אם לא הם אתה תחיה בטוב. כן, אז אני מסכים. עכשיו, על כל פנים, דוד, אני לרגע, אני לא רוצה להגיד שאני מניח אותו בצד, אבל לרגע לא דן בזה בהקשר של דוד, כי גם אם זה מזמור שדוד כתב, זה לא חייב להיות מזמור אוטוביוגרפי, נכון? כלומר, זה לא חייב לתאר מאורעות שקרו לו. ואז מגיע פסוק מוזר. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, נגמר הפסוק. עכשיו, השאלה איך לקרוא אותו. הצעה הראשונה שאני אציע לכם, ואני חושב שהיא שגויה, המילה לולא, אתם בוודאי שמים לב שהיא מנוקדת מעליה ומתחתיה. אחד ההסברים למיקוד מעל ומתחת מילה זה מחיקה. למשל, באמת בדברים, כן, נכון, שם מופיע שעל הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות, שם עם עד העין שמנוקד, כך אמר עזרא. הוא לא היה בטוח אם צריך לכתוב את הפסוק הזה בתורה או שלא. אז אמר, אם יבוא משה, אם יבוא אליהו ויגיד לי למה כתבת, אומר לו, הרי כבר ניקדתי מעליהם. ואם לא, אז יאמר לי, יפה כתבת.
יש לך במבחנים לא עושים ככה, תגיד.
מה? נקודות?
יש לך במכתב על המבחנים, לא? כותבים...
כן, ברור, כן, זה תמיד, יורים לכל הכיוונים.
ניתן להם נקודות ככה.
ואתה לא בטוח אם זה כתוב או מחוק לפעמים ככה. עכשיו, למה באמת ברמה הטכנית עושים נקודות מעל המילה? זה מאוד פשוט, כי להעביר קולמוס זה מחיקה מכוערת. אבל להשאיר מילה שגויה או משפט שגוי אי אפשר. אנחנו מכירים כתפי יד שמוחקים בהם. למעשה, הלכה שהרמב״ם פסק, וחוץ מאח שלי, אני לא חושב שיש אדם בעולם שמקיים אותה, זה שאסור לכתוב יותר משלוש מילים מפסוק, בלי לנקד מעל ומתחת, מאחר שיש כללים בכתיבה של זה, ובאמת בכל הספרים שהוא מוציא, הוא מנקד מעל ומתחת, וזה מאוד מטריד את הקוראים שלא מצליחים להבין כמה כתמי דיו שפרצו לתוך הדף הזה. אז בחלק מכתבי היד העבריים, וכך גם בתרגום השבעים, הפסוק אומר, האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אבל רוב רובם של ידי הנוסח דווקא גורס, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. זה תמיד מזכיר לי את הבדיחה על אותו בן ישיבה שלא יודע, הוא מאחר את הרכבת ואומר, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אני מאמין, אני מאמין. הוא רואה את הלולא, האמנתי לראות בטוב השם. האמנתי, האמנתי לראות בטוב השם. נדמה באמת שההסבר של המשפט הזה הוא תנאי חסר, שמופיע מדי פעם בתנך. תן לכם כמה דוגמאות שתשתכנעו שיש דבר כזה. אומר משה, אם תישא את חטאתם, ועם עין, מכן אלה מספרך אשר כתבת. כביכול, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם תישא את חטאתם, מוטב, סבבה, כן, תלוי עם באיזה עדה ובאיזה משלב. ועם עין, טוב, כתוב, כאשר ידבר איש את רעהו, אז... מכן אלה מספרך אשר כתבת. או אחד הפירושים, לפחות, לפסוק האחי דתי מסיפורו של קין, אם תטיב, צאת. ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ, זה קריאה אחת רווחת, יש גם קריאה אחרת, אם תטיב סט, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. כלומר, הרעיון הזה של תנאי חסר מופיע מדי פעם, כשהמשמעות שלו היא לפעמים דבר שהוא כל כך טריוויאלי, שאין צורך לומר אותו, או דבר שהוא כל כך נורא, שאי אפשר לומר אותו. ופה, הוא מסיים, אם ניקח את הקריאה הזאת, הוא מסיים ואומר, כי קמו בידי שקר ויפה החמאס, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מה אני אגיד? אז אי אפשר לדבר על זה. האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. בוא נמחק את הלולא וזה. עכשיו עוד איזושהי הערה קטנה, מה זה בארץ חיים? אז יש הסבורים, כך למשל מציע רד"ק, שבארץ חיים פירושו בעולם הבא. תראו במקור 12 בבקשה. ואמר לחיי העולם הבא ארץ חיים. ואף על פי שאין לנשמה מקום כל שכן ארץ, זאת אומרת זה מאוד מצחיק לקרוא לעולם הבא ארץ חיים. זה מתייחס כאילו יש איזה מימד גיאוגרפי שם. אלא לפי שנמשל טוב העולם הבא לגן עדן. שהוא מקום בארץ, להבין השמים דרך משל. הוא אומר, כן, אבל אתם יודעים, גם גן עדן הוא אזור גיאוגרפי. הוא נמצא ליד הפרט, ליד החידקל, ואל תשאלו אותי איך הוא נמצא גם ליד הגיחון והפישון, אבל הוא אזור גיאוגרפי אמיתי. אנשים לא מצליחים להבין מה זה גן עדן. אז אומר אלוקים, אתם יודעים מה זה הדבר הנפלא הזה שקיים אי שם בשמיים? הוא כמו פיסת הנדלן המשובחת ביותר בעולם. כמו שנקרא גם כן, משפט הרשעים, גהנום. כולם דמיונים, האמת דמיונים נוצריים למדי של גיהנום, אבל, והוא מקום בארץ סמוך לירושלים. היה ליד ירושלים, מקום שנקרא גדן ינום, כן, וירושלים בכלל מקומות עם שמות לא סימפטיים עד היום, עמק רפאים ועמק המצלבה וגדן ינום, אתה מרגיש. והוא מקום נמאס, ומשליחים שם הנבלות הטמאות, והיה שם אש תמיד לשרוף הטמאות והעצמות. לכך נקרא, על דרך משל, משפט הרשעים, גיהנום. ונקרא שכר הצדיקים גן עדן, שהוא מקום משובח בארץ, והיא נקרא ארץ החיים. למה קוראים לעולם הבא ארץ החיים? כי כאשר גורש האדם משם, נכנסה עליו מיטה. אז פה זה ארץ המוות, שם זה ארץ החיים. וזה מוזר. כלומר, לפי המזמור הזה, הפירוש הזה אומר המשורר, העולם הזה הוא כל כך נורא, שאם לא הייתי מאמין שיש לי צ'אנס לפחות בעולם הבא, לא יודע מה להגיד לך. אבל כשאנחנו בודקים את הביטוי ארץ חיים בתנך, לא צריך בקיאות גדולה, צריך פרויקט השוט. יותר יקר לרכוש פרויקט השוט מאשר בקיאות, אני חושש, אבל בכל זאת. מגלים שארץ חיים דווקא מופיע במשמעות אחרת. תביטו בבקשה במקור 13, עמוס חכם למשל אומר, בארץ חיים, בעודני חי בארץ הזאת שעליה מצויים בני אדם חיים. ארץ חיים היא העולם הזה ולא העולם הבא. דוגמאות לעניין הזה, למשל, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, את רגלי מדחי, כלומר לא מתתי, ולכן את הלך לפני השם בארצות החיים. כן, ארץ החיים היא העולם הזה. הוא לא אומר, לא נורא, ידי השקר יארגו אותי, לפחות אני מאמין שבעולם הבא יהיה לי טוב. הוא אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם עוד בארץ חיים, כלומר עוד בחיי, אז אני לא יודע איך הייתי ממשיך. המזמור נגמר בפסוק שקשה לחבר אותו לפסוקים הקודמים. הוא אומר כך: קווה אל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. מה? או, קודם כל יש פה הנפת דגל אמונה אדירה. אבל הדבר המוזר בפסוק, או השאלה הגדולה ביותר בפסוק, זה מי אומר אותו, וגם אם אלא למי הוא אומר אותו. עכשיו אפשר להציע פה כמה הצעות. זה כל הצעה שאפשרית מבחינה לשונית כבר הוצאה. לא ניגע בהכל, אבל אחת ההצעות היא זה שהמשורר עומד בבית המקדש והוא אומר כי קרו בידי שקר ויברזו לב, מה דירו בטוב השם בארץ חיים, הוא עוד לא מספיק לסיים את התנאי ולצועקים כל המתפללים קווה אל השם. אל תתחיל להגיד לולה מה דירו חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. זאת אופציה אחת. הקהל או המקהלה שומעים את המשורר שהוא כולו נשבר ואומרים לו אל תשבר. זאת אופציה אחת, אבל היא קצת מוזרה או דורשת הוכחה נוספת, מאחר שאין שום רמז לפוליפוניה, אין שום רמז לחילופי תפקידים במזמור הזה. אפילו בלך אמר ליבי בקשוף עיניי, הוא מדובב את הלב שלו כלפי עצמו. אין, הוא לא, אין אנשים חיצוניים. הצעה השנייה שאני עומד להציע זה שהמשורר פונה מלולה אמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, מי יודע מה היה גורלי. ולכן אם אתם רוצים לקח מסר מהמזמור הזה, המסר הוא לכל אחד ואחד מאיתנו, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. יש למסר הזה שני חלקים, קווה אל השם אבל גם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. למה צריך להגיד חזק ויאמץ ליבך? או מה תלמדו מזה שהוא תורח לומר חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם?
שזה דורש מאמץ.
או שלפעמים זה דורש מאמץ. טוב, את המזמור בשלמותו קראנו, גם לא נגענו והעמקנו בכל שאלה ושאלה, כבר יש לנו לפחות איזושהי אפשרות לדון בשאלה מה בעצם המזמור רוצה לומר לנו. אז בואו נתחיל קודם כל בקביעה שהיא ברורה למדי. המזמור הזה נחלק באופן שהוא ממש קל לזיהוי לשני חלקים. מחצית ראשונה, פסוקים א' עד ו'. והמאפיין המובהק מאוד מאוד שלה הוא ביטחון שהוא על גבול האופוריה, ולא נתפקח מאיזה צד של גבול האופוריה הוא נמצא, נכון? ביטחון אז, מוחלט. יותר מזה, הוא מופיין גם בקשר מאוד מאוד קרוב אל השם, והוא גם מופיין בעוד דבר מעניין, הוא פונה אל השם באופן עקבי בגוף שלישי. השם אורי ואישי, ממהירה. השם, מעוז חיים מיפחד, הוא לא קונה, פונה אליו אפילו פעם אחת ואומר לו, אתה השם תושיעני בגוף שני. לעומת זאת, אם אנחנו חושבים על החלק השני של המזמור, הוא מאופיין באימה. אל תסתר פניך ממני, אל תעד באפבדיך, אל תתשני, אל תעזבני, אל תתנני בנפש צרי. הוא מאופיין באימה, בחוסר ביטחון נורא, ורוב פניותיו להשם בגוף שני. עכשיו, אני אשתמש בכינויים האחרים של גוף שלישי וגוף שני, זה אולי יעזור. גוף שלישי מכונה גם נסתר. וגוף שני מכונה גם הוא נוכח. מאחר שגוף שני נאמר למישהו שנוכח, וגוף שלישי הוא דיבור על מישהו שלפחות בתוך גבולות השיחה הוא לא נוכח. יש דבר מאוד מעניין שאין לי זמן לבסס אותו, אבל בספר תהילים יש קורולציה די עקבית בין הסכנה לבין הגוף שבו פונים אל השם, והקורולציה היא הפוכה ממה שהיינו מדמיינים. ניקח, כיוון שהזכרנו כבר את מזמור כף ג', ניקח אותו כדוגמה. השם רואי לא יחסר. בנודה שהוא, השם, הנפטר, ירביצני על מי מנוחות, ינהלני, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי ילך בגי צל מוות, לא ירערה, כי אתה עמדי, שבטך ומשנתך, הם הינחמוני. כן, אתם רואים איך ברגע שהוא נכנס לגי צל מוות פתאום? עכשיו זה דומה קצת, אולי, בוא נאמר אחרת. להגיע לניסיון אז כל כך לאחוז בשם ולהנחיח אותו בשלווה ובביטחון זה דבר לא פשוט, ודווקא תקופת האימה היא תקופה של התגברות האמונה, וזה מתבטא פה מאוד יפה. עכשיו, אפשר לראות גם שיש במזמור הרבה מאוד ביטויים שחוזרים בחלקיו השונים, אבל הם חוזרים באופן מעורר הפתעה. למשל, טוב, לא נעבור על כל הדוגמאות, אספתי לי כאן 8, אפשר היה אולי לאסוף יותר. למשל, בחלק הראשון אומר, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כלומר, אם המלחמה תקום עליי, אני, יש לי ביטחון בשם. אבל בחלק השני של המזמור הוא אומר, לא אם תקום עליי מלחמה, אלא כי קמו בי בשקר ויפה החמאס. ואיפה נעלם הביטחון? פה קמה מלחמה, פה קמים עדי שקר. באותו אופן, למשל, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. השם אפילו לא אומר לו, בבקשה, תמשיך, אני שומע. הוא כבר ממשיך לבקשה, ומן הבקשה הוא כבר מגיע לשירי התודעה על הישועה, שתהיה אחרי שהשם ישמע את בקשתו, יכניס אותו לכל ימי חייו לאוהל השם, יציל אותו מן האויבים כשהם יהיו, ירים אותו על צריו, צריו יפלו, והוא כבר מודה להשם על הישועה. לעומת זאת, כנגד אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שנאמר במרבה ביטחון, בחלק השני של המזמור הוא אומר, את פניך השם אבקש, אל תסתר פניך ממני. אם שם הבקשה הייתה ברור שיש קשר, אנחנו רק רוצים להגיע לפי הקרבה, פה כמעט הייתי אומר ברור שאין קשר ואנחנו נוסעים ליצור משהו. טוב, אני רואה שהזמן הוא קצת קצר לנו ואני רוצה לדבר על משמעות. אם תביטו בעמוד 3, סימנתי חלק מן הקשרים, כן? לא את כולם, כמובן. אבל אם תבחנו את המזמור, תוכלו לראות שהוא לא דומה רק בביטויים שמופיעים במהופך, ולא רק בהנחה משותפת שהשם הוא מקור הביטחון בחיים, והשאלה רק אם הוא איתך או לא. הוא גם עובד בסדר שיש בו דמיון מסוים. הוא מתחיל בהצהרת אמונה. השם אורי ואישי ממי ירא, השם עוז חיי ממי יפחד. ואז הוא מתאר את האויבים שקרבים עליו. וקרוב עליי מרעים לכל בשרי, צרי ואויבי לי, הם הכשלו ונפלו. אחר כך הוא עובר לבקש מהשם קרבה אליו, שתציל אותו גם מן האויבים. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, כי יצפנני בסוכו ביום רע, יסתירני בסתרו עלו. ואחרי שיש את הצהרת האמונה, את ההצלה מן האויבים הקרבים, את הבקשה הזאת לקרבת השם, הוא מגיע בתפילה של הודיה. המחצית השנייה של המזמור בנויה בדיוק הפוך. היא מתחילה מתפילה ונגמרת באמונה. לא מתחילה באמונה ונגמרת בתפילה, קורה פה תהליך בדיוק הפוך. שמה השם קולי אקרא וכונני וענני, אבל זה לא אותה תפילה שהייתה קודם. קודם התפילה הייתה השיר של ישוע, ועכשיו זאת זה לא הלל, אלא הקצה המנוגד של העולם של ההלל, התחינה. נכון? אחר כך תחינה לא לקבלת קשר סי, אלא אל תפטר פניך ממני, אל תת באף עבדיך, אל תזרוק אותי מן החדר, אל תזרוק אותי מן הבית. ואחר כך תיאור של האויבים. אבל פה יש הבדל שהוא מעניין. קודם כל, האויבים הם לא צבא בגודל של הר שמתנפל עליו, אלא עדי שקר. הם גם לא אם תקום, אלא קמו בי. הם קמו בפועל. ובסוף, הוא מסיים בהצהרה של אמונה. אבל שהיא קצת שונה מהצהרה של הפתיחה. לולא האמנתי לראות בטוב השם, בארץ חיים, מה הייתי עושה בלי האמונה הזאת? עכשיו, אני חושב שקל להבין למה החוקרים, או רבים מהחוקרים, חשבו שזה שני מזמורים שהם לא קשורים בכלל. כי המזמור הראשון כולו שיר של אמונה, המזמור השני כולו שיר של אימה, והם מודבקו ביחד, כי האורך לא הבין מה קורה לפניו. אבל כשחושבים על זה, הניגוד הוא לא חוסר קשר. הניגוד הוא אחד מצורות הקשר החזקות. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה קורה פה. אם המזמור היה כתוב בסדר הפוך, היה לנו מאוד קל, נכון? היינו אומרים, קמו עליו אויבים, הוא התחנן אל השם, אל תנתק את הקשר איתי, תושיע אותי, השם הציל אותו. כיוון שהשם הציל אותו, הוא עיווה שההצלה הזאת תהיה לנצח, והיום הוא מודיע לנו שהוא כבר לא יראה משום דבר ומאף אחד. אבל זה לא הסדר. ואני מציע לכם לקרוא את המזמור קצת אחרת. כשקראנו את המחצית הראשונה של המזמור, לפחות אני חשתי, ואני מניח שגם אתם חשתם, כי שידרתי את זה, כפיתי עליכם לחוש, חוסר נוחות. לא שיש לנו חלילה משהו נגד המאמינים הגדולים. זה רק שאני לא לגמרי האמנתי לו. יש מה, הגרנדיוזיות של הצרות שהוא לא מפחד מהם, הייתה קצת מופלגת. אם הוא היה אומר, אני לא מפחד מרשע, אני לא מפחד מתאונות דרכים, אני לא מפחד מזה, אנחנו היינו יכולים לחיות עם זה. אבל הצורך לתאר צבא שלם שקם למלחמה, לא פחות או יותר.
בימים שדברים על איראן,
כן.
חצי השני יותר.
אז היה קל לדבר על אם תקום עליי מלחמה. הרבה יותר קשה לדבר על כי קמו בי. אפילו רק עדי שקר. עכשיו, יש משהו במחצית הראשונה, לעניות דעתי, שכשקוראים אותו, הוא מעלה לדעת לא רק מופרזות בביטויים האלה של האמונה, אלא גם, במובן מסוים, חוסר בשלות. כלומר, הוא מדי מאמין, הוא יותר מאמין, תמחלו לי אמר ביטוי שאני אסביר אותו אחר כך, ממה ש... לא, אני לא אומר אותו פשוט, כדי שאני לא אצטרך להסביר אותו אחר כך.
אני חבר את המחשב הקלדה.
כן, וכיבוי, מחשב הקלדה הייתי אומר.
אמונה שמתמודד עם החיים.
או, בדיוק לכיוון הזה אני רוצה לחתור.
זה קיים מספר כל אחד. אתה מבין, בכלל זה הם אמרו, שמקבל לבואה מלוכה, וכל החיים שלו
נלחם על המדוכה הזאת. אתם מרגישים בהתחלה שהוא איזה בניש, שיושב בבית מדרש, והוא מדבר עם החברותה שלו, על עד כמה הוא מאמין בהשם. והוא פותח בהשם ושום דבר לא ישנה את זה. הוא אומר, אתה לא יודע עד כמה אני מאמין. צבא שלם יקום עליי, לא מדגדג אותי. אתה יודע, הייתי לפני, כשהיית מלחמת לבנון השנייה, אני זוכר, התפללתי, נשארתי לשיעור לפני ערבית של שבת בבית כנסת ספרדי, שבו אני מתפלל, וישב שם רב, ככה מתבושן כזה, והוא אומר, אומרים ליהודי, הוא עפים טילים, לא פחד מטיל, עשרה טילים יפלו עליי, הקדוש ברוך הוא קובע, מי יחיה ומי ימות. ואני אמרתי לעצמי בלב, קושי, אמרתי לו, זה מאוד קל להגיד את זה בירושלים. אני רוצה לומר את זה, לראות אותך אומר את זה מחוץ לממד בגבול הצפון ובגבול הדרום. נכון, יש משהו מאוד מעצבן בלהגיד שאתה לא מפחד מצרה שלא קורה, שלא מתרחשת, סליחה, שלא קורית. ובעצם מה שקורה בחלק הראשון של המזמור, שהוא מדי בטוח בישועה של השם אל מול האויבים, והוא גם מדי בטוח שהשם נענה לתפילות שלו. כשמתקדמים במרוצת החיים מגלים מדי פעם שיש הבדל מאוד גדול בין שיעורי האמונה האלה לבין החיים עצמם. מה לעשות? אני לא חושב שאחרי השואה עוד מישהו יכול לפקפק בזה שלפעמים השם לא נענה לתפילות שלנו. אפילו שהם נראות הכי מצטקות. או, הרב בני קלמן זה תמיד שהוא מלמד את תחילת השואה, הוא אומר, שואלים איפה אלוקים היה בשואה. ואני חושב שזה מאוד ברור. הוא היה בצד של הגרמנים. ככה, הוא מראה את כל צירופי המקרים הבלתי אפשריים שמולידים את ה... הוא אומר, יש משהו. מי אמר לך שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא זה שאתה תשרוד את זה? אתה יודע בוודאות שדרכך רצויה בעיני השם? ששום פגם לא נפל, שאין שום חשבון קצת יותר גדול ממך? אתה בטוח שאם אתה מבקש מהשם להיות כל ימי חייך באוהלו של השם, אתה כבר יכול להתחיל לשחוט את קורבנות התודה על הישועה שתבוא מהצרה, שתבוא אחרי שהשם ופתאום החלק השני של המזמור מוביל אותנו לחלק השני בחייו של האדם, כשהוא יוצא מהאזור המגונן של בית המקדש, ופתאום המגן הבוהק והמבריק הזה של אמונתו הבלתי ניתנת לערעור נחבט במאורעות החיים, כמה אבנים שעפות עליו מפה, כמה צרות שנופלות עליו משם, ופתאום הוא מבין שגם הקשר עם אלוקים הוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, אלוקים לא עובד אצלו במובן הזה שכל פעם שהוא פונה אליו הוא גם יענה. הוא מבין שלא רק להינצל מן הצרות צריך להתחנן, אלא לפעמים אפילו לעצם הקשר. ואני חושב שבחייו של האדם המאמין ביותר, ואפילו איפשהו הייתי אומר בחיי שאני לא רוצה להגיד עליכם, כי אני, אולי חלק מכם לא חווה את זה, אבל יש תקופות מסוימות שאתה מרגיש שאתה חי מושגח, באור פני השם, ויש לפעמים תקופות שאתה לא מרגיש כלום, אתה פשוט מסתובב עזוב ונטוש, והכל נראה אחרת בחיים האלה ובחיים האלה. ובמחצית השנייה של המזמור, הצרות הכי קטנות, או הייתי אומר צרות קטנות יחסית, הן כבר אימה גדולה. זה כבר לא צרות תיאורטיות, זה צרות אמיתיות. ומולם הוא מתחנן לאיזשהו סוג של קשר, לאיזשהו סוג של ישוע. עכשיו, לפעמים, כשקוראים את המחצית השנייה של המזמור, אחרי המחצית הראשונה, מחייכים בלגלוג על המחצית הראשונה. ואומרים, טוב, אמונה של ילדים, אין לזה שום טעם, אין לזה שום תועלת. לפעמים כשאתם שומעים צעירים מדברים בדברים כאלה, אתם אומרים, הם צריכים עוד לחטוף כמה זפטות מהחיים, והם ילמדו. והאמת היא, שהחתימה של המזמור, או לפחות דעתי שהאמת היא, שהחתימה של המזמור באה לצאת בדיוק נגד מחשבה כזאת. הוא לא סיפר לנו סתם על אמונת נעוריו, לפני שהוא סיפר לנו על אמונת זקנתו, או על אמונת בגרותו. יש לו לקח בסוף המזמור, והלקח הזה נחלק לשניים. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. ואני רוצה להציע לכם שפסוק י' ד' שהוא נבדל מכל המזמור כולו, עומד כנגד שתי מחציותיו של המזמור. והוא אומר, קווה אל השם, גם בחיים הפשוטים והטובים שאין בהם שום צורך למאמץ כדי לעשות את זה, אבל גם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. גם האמירה של פסוק קודם, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, והיא יושב על איזה מטען של אמונה קודם. פה צריך לומר משהו לגבי ההכשרה התיאורטית. החיסרון הגדול של ההכשרה התיאורטית זה שהיא תיאורטית, אבל יש לה גם יתרון גדול. אנשים שכלואים בנפתולי החיים הרבה מאוד פעמים לא מסוגלים לייצר איזשהו מבט על, איזושהי אמונה גדולה יותר. מי שמייצר אמונה עד הוק שהטיל אף לכיוון הטנק שלו והוא מתחיל להתפלל, אז משמרים מבלי שף חסדם יעזובו. הרבה מאוד פעמים, כפי שזה נוצר, כך זה מתפוגג. בעצם השיעור שיש פה הוא שיעור בביטחון ובאמונה וביראה. והוא אומר לנו, בצעירותו של אדם הוא מתחנך על זה, וזה חינוך טוב וראוי, אפילו שהוא מוגזם. אפילו שכשאתה שומע את זה מן הצד קצת מבוגר יותר, אתה מחייך ואומר, החיים מלאים פחדים. כי רק האמונה בדגם הזה של ההשגחה, כשהיא כאילו במיטבה, באור פני השם במלואה, רק היא יכולה לתת לאדם את הכוח לשאת גם את התקופות שבהם זה לא נראה במציאות, אבל הוא יודע שזה קיים. אני רוצה לומר עוד משהו חשוב על האמונה. הוא מסיים את המחצית השנייה לא בנושעתי, אלא בלולא האמנתי. וזה מאוד מעניין, כי לא הישועה מצילה אותו. מה שמציל אותו, ואני חושב שאולי אין אמירה נכונה יותר מזה להיסטוריה של עם ישראל, יש, אתם יודעים, פורים דליטה, פורים דפו, פורים דשם, אם תספרו את כולם על אצבעות של כף יד אחת או שתיים, אתם תחלו אותם. אם תספרו את הצרות והפוגרומים והרדיפות, כן, הפורים עם אלה יחלו והם הלא יחלו, כפי שאתם יודעים. אבל מה שמחזיק בסופו של דבר, וזה אולי המעניין, זה הדבר שהבוטח של המחצית הראשונה לא יכול היה להבין, שמה שמחזיק את האדם בצרות החיים, זה לא הישועה מהם, אלא האמונה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. היא זאת שבונה את האדם ומאפשרת לו לשרוד דברים שאחרת לא ניתן היה לשרוד בכלל. החלקים האלה של צעירות ובגרות אפשר ליישם אותם, אבל לזה אני ממש לא אסביר אלא רק ארמוז במובן מסוים גם על המידה של ראש השנה ויום כיפור. אבל כדי להבין איך אפשר ליישם אותם ראש השנה ויום כיפור, אי אפשר להתפלל בבית כנסת אשכנזי. זאת הבעיה, ואני חושבת שהיא מטרידה לפחות חלק מן הקהל פה, כי ראש השנה ויום כיפור ובבית כנסת אשכנזי נראים אותו דבר. אבל מי שהיה פעם בבית כנסת ספרדי בראש השנה, לגבי יום כיפור זה בסדר, זה די דומה. אבל מי שהיה בראש השנה, בראש השנה הזה באור פני מלך חיים ושמחה, כי זה יום של המלאכה של השם, והוא נוכח והוא מנהיג את העולם באופן האידיאלי מראשית אחרית, והכל מסודר והכל מונח במקום. יום כיפור הוא פתאום היום הזה שבו נועצים בך מבט אישי, ואתה לא יודע איפה אתה נמצא ומה רוצים ממך. ואם יש הבדל גדול מלהאמין באופן תיאורטי בזה שהשם טוב לכל, לבין להאמין שבאופן ספציפי אתה עומד לצלוח את השנה הזאת. ואולי על הדרך הזאת אפשר גם לקרוא את המזמור לאורך התקופה שבה תקנו לנו רבותינו במאות שנים האחרונות לקרוא אותו. תודה רבה לכם על השם.